שלום לכל השומעים שלנו, שיעור זה מוקלט במרכז שמיים ברחוב מלצ'ט 41 בתל אביב. יש לנו שיעורי וידאו באתר שמיים, שזה לגברים, אתר השיר על הנשים ואתר מוזיקה שיש לנו במרכז שמיים. השיעורים המוקלטים הם בחינם למנויים, כל מנוי יכול להוריד עד 4 שיעורים בחודש. לכל השאר זה 5 שקל לכל שמיעה לכל שיעור. אנחנו מאחלים לכם האזנה עריבה ושיהיה שיעור מועיל. תודה ולהתראות.
ערב טוב, ברוכים הבאים. שמח שהצלחתם לעשות המאמץ בחורף קר לצאת מאזור הנוחות, להגיע לנוחות אחרת. אבל עצם המאמץ ראוי להוקרה. הייתי רוצה להקדיש את השיעור הזה לולד רך בן 7 ימים, למשפחת אלה ועודד, למשפחת שמש, שאלה צריך לישועות ובשורות טובות, בעזרת השם שכן כך יהיה, וליוכבת בת יהודית. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. כרגלנו בקודש אנחנו צועדים עם פרשיות התורה, שתורה מלשון הוראה בעצם מדריכות אותנו כיצד להתכוון למקום האלוקי שבנו, כיצד לפדות את הניצוץ האלוקי הזה שנמצא במצרים. ספר שמות מדבר על בני ישראל הבאים מצרימה. למה נאמר בזמן הווה ולא באו מצרימה? אלה בני ישראל אשר באו מצרימה, לפני 3,000 וכמה שנה זה קורה. אלא הבאים מצרימה אומר לכל אחד ואחד מאיתנו, סמך מה שאומר הזוהר, שכל מילה, כל תבנית בתורה, כל סיפור, הוא בעל הדרכה והוראה לחיינו, שמצרים זה לא דבר שהוא בטבע של הנשמה. מצרים מלשון מצרים. גבולות, הגבלות, מדידה וכמות, ככה אני, זה מה אני יכול, לא יכול יותר מזה, לא יכול לסבול יותר מזה. קשה לי, תעצרי, לא תעצרי, לא תעצור, אני אתפוצץ. כל אחד והמצרים שלו. יודע לתת להורים, לא יודע לתת לאישה. יודע להקשיב לילדים, לא מקשיב בדיוק לאישה. מה את חופרת? אלה ועוד אחרים מסומנים, ברוכה הבאה, מסומנים מוגדרים בתור מצרים. הנשמה האלוקית מצד הטבע, הפנימיות שלה, וזה אני המאמין ביהדות, זה תבנית על, זה עיקר ויסוד, שהנשמה האלוקית מגיעה ממקום טוב. יש לה כוונה טובה כן להקשיב, כן לעזור, כן לתמוך יותר, כן להיות אמפתי יותר. לא רק איפה שנוח לי, אלא איפה שצריך. רק צריכים לפדות את הניצוץ האלוקי הזה ממצרים שלו. בני ישראל ביסוד שלהם, כל מה ששייך לגאווה, לאגו, למה שנקרא רע, זה לא המהות האמיתית שלהם. מה אני גוזר מתבנית זו? שכשאני מדבר ומראים לי את אופן ההתנהלות שלי, המצרים שלי, אני לא מזדהה עם זה. בבודהיזם זה נאמר, don't identify, don't cling into your patterns of thinking. אל תזדהה, אל תצמד לתבניות החשיבה האלה. ביהדות אומרים, זה לא המהות שלך, זה לא אתה, זה לא הניצוץ האלוקי. הניצוץ האלוקי רוצה הרבה יותר טוב. הוא יכול להכיל הרבה יותר ממה שאתה חושב. לא, אני לא מסוגל, לא קשה לי. כן, נכון, נכון, נכון. אבל, זה גם אותיות אבל. אם אתה חושב רק ככה, אתה תמצא את עצמך באבל תמידי, במצרים שלך. ביכולות שלך, בפוטנציאל שלך, אתה יכול ואתה מסוגל. אתה טוב. לכן מצרים זה לא דבר ששייך לך במהות. אז אל תזדהה עם זה כל כך. ברוכה הבאה, שלום וברכה. מה שלומך? ברוכה הבאה. אז ככה, נושא השיעור שלנו זה נסיעת הפכים. שני קווים בעבודת הלב. כשהבנה, עבודת הלב פה זה הרגש הפנימי שלנו. מצד האופן שבו נברנו, אנחנו מאוד מצומצמים ומוגבלים, לא יכולים להכיל מעבר. הלהכיל מעבר אומר, אני מתכוון יותר ש... נכון זה ככה, נכון זה לא קרה על פי מה שציפית, לך אולי אתה סריט אחר, אבל דע לך שזה בסדר. איך זה בסדר? אם זה לא מסדר כפי שרציתי. קודם כל, להבין שככה זה אמור להיות. להרפות. זאת אבנית. להכיר שאלה שני קווים. בואו נפתח את זה קצת יותר. קשה לי לסבול את. אינני מבין את מאורעות החיים. הסבל, הקושי בהם, הבלבול. הערבוביה של טוב ורע. לא מתאים לי, זו הנפש הבהמית. במערכות היחסים, הסבל של אי היכולת ליצור טוב בין השניים, כימיה תקשורתית, זה לא עובד. אנחנו שונים. בונים הסכמים, אמרנו שנעשה ככה וככה וככה, אבל מה יצא? הנה, אין שום זוזה, אין שום התקדמות. קשה לי, אני לא יכול לסבול את זה. בהורות, הילד מאוד מאכזב בתחום מסוים. הילד מאוד מאכזב בתחום מסוים, אני דואגת. אני בפחד, שיקרה ככה וככה. ההתמודדות עם כל הנושא הזה. בעבודה, איך זה יכול לבוא לידי ביטוי? אתן לכם כמה תחומים. ולשם אנחנו נשיק תבנית חשיבה, הדרכה, כלי עבודה. בעבודה המנכ״ל לא רואה אותי. הוא לא רואה אותי נכון, הוא לא מפרש את המעשים שלי נכון, הוא חושב עליי כל מיני דברים כאלה ואחרים בגלל איזו סיטואציה שקרתה לנו. יכול להיות שאתה מרגיש נכון, אבל כיצד אתה פועל שינוי במקום הזה? שאף על פי שאולי כרגע על פני השטח בינך לבינו דברים לא מסתדרים, איך אתה יוצר מציאות שונה, הפוכה בתת מודע שלו, על ידי זה שאתה יוצר שינוי בתת מודע שלך. באופן אוטומטי זה מורגש, כמו טלפתיה. אתה מתחיל לחשוב אחרת, אתה יוצר שינוי אצל האחר. עד כאן מובן? כן. נכון, בוא נאמר, נכון, את שואלת כאן דבר, תשמע, זה לא אתה תמודע, כי אתה תשנה את ההתנהגות באופן של עשייה, ואז הוא יראה את זה, ואז הוא ישנה. בוא נאמר מצב יותר קשה, שאת לא יכולה להגיע למנכ״ל שלך, הוא לא נגיש. רק המחשבה עצמה, הנכונה, תפעול שינוי אצלו. תפעל שינוי אצלו. נכון, במודעות. אני אהיה במודעות על זה, אני מאמינה בכוח של התת מודע שיכול לפעול לידי התערבות של מודעות ישירה ומכוונת על התת מודע של האחר, גם אם אני לא במגע איתו. יפה. כיצד אנו פועלים שונים? סליחה, כיצד אנחנו פועלים שינוי? קודם כל, כמו שאמרנו, עלינו לעשות זאת בעצמנו, לצאת ממצרים שלנו, לצאת מהמצרים שלנו, מההגבלות שלנו, צורת החשיבה, הגישה שלי לדברים, הגישה שלי עם עצמי. אחת הסיבות למרכזיותה של יציאת מצרים ביהדות, עד שמזכירים אותה כל יום בתפילה. היא שבמימד הרוחני נפשי של האדם, יציאת מצרים היא תהליך יומיומי. מצרים מלשון מצרים. אתם מבינים כשאני אומר מצרים? איפה אתה פוגש את האדם? אתה פוגש את האגו שלו. זה המצרים שלו, זה הגבלו. אתה מוגבל. אתה מורכז רק בעצמך. או בעצמך. הם המגבלות והמעצורים שקיימים בכל אדם. עלינו לחולל בכל יום מחדש בעין יציאת מצרים. לצאת ולהשתחרר מאותן הגבלות ומאותן מצרים ולהעניק לנשמתנו האלוקית חירות להתבטא על פי שאיפותיה האמיתיות. ובואו ניכנס לתבנית הזו. לתבנית שהיא מאוד יסודית בעבודה שלך, בגישה שלך, איך אתה מפרש ורואה דברים. כי משם מתחיל הכל. עד כאן מסכימים איתי? פרשת שבוע שעבר, שמות, מסתיימת בזה שמשה יוצא על הקדוש ברוך. מה אומר לו? למה הראות על העם הזה? האמונה על פי היהדות, מהקדוש ברוך הוא יוצא רק טוב, אז מה אתה פונה אליו ואומר לו מה הראות על העם הזה? מדוע זה קרה? כשיוסף מסתלק מן העולם ומתחלף מלך חדש במצרים, בני ישראל מתחילים להשתעבד, להיות עבדים. קיבלו כמות לבנים וזה הכמות שאתם צריכים לבנות כל יום. כשמשה אחרי ההתגלות בסנה על ידי האלוקים אליו ניגש למלך מצרים ואומר לו, הקדוש ברוך הוא שלח אותי, מלך העולם שלח אותי להוציא את בני ישראל מכאן. מה אומר לו מלך מצרים? באמת. עכשיו הוא נשלח בשליחות אלוקית, יש לו סימנים, יש לו אותות, יש לו מופתים. והכל מבואר במקרא. הוא ניגש עם העוצמה הרוחנית הזאת, איך פרעה מגיב? אה? זלזול? כן? לא רק זה. יש לכם זמן להתעסק בכל מיני חלומות ודמיונות שאתם יוצאים מהאגו שלכם, מהגאווה שלכם, ממצרים שלכם, מהשיעבוד הזה, אליי, שפרעה מסמן את הגוף ותאבות האדם. אתה באשליה? נחזור לסיפור. אתה באשליה שאתם הולכים לצאת מפה? כנראה שלכם להתעסק בדברים, אין זמן, אין בעיות. מעכשיו אתם דואגים לחומר של הלבנים. עד עכשיו החומר סופק לכם, אתם הולכים לקושש. קש, תבל, בוץ, מערבבים, אופים את הלבנים. מה? ואתם לא גורעים מהכמות שבניתם עד עכשיו. איזה יציאה הזאת, אה? אתם יכולים לדמות שאתם באתם עם כלים טובים, התייעצתם? אתם באים לבן הזוג? או אתם באים להורות שלנו? או למערכות היחסים השונות שלנו? קיבלתי שליחות כביכול מהיועץ, פגשתי, זה הקדוש ברוך הוא, שולח אותי עם אותות ומופתים, אני בא לתוך המערכת היחסים, אני אומר לך פרעה, אני מוציא את בני ישראל ממצרים, אתה לא, בא לבן הזוג, לילד, אתה ממיר את הכלים שקיבלת, מה אתה רואה? נהיה יותר? גרוע, חמור. בני ישראל עמומים, באים למשה, תעשה לנו טובה, תשתוק. מי שהגעת, נהיה לנו יותר קשה. משה מתבלבל, מה קורה פה? אתה שלחת אותי בשליחות הבורא. משהו פה לא מסתדר לי. לפי מה שדיברנו, הציפייה שלי הייתה אחרת לגמרי, איך שאני אגש לפרעה ואיך הוא יגיב. למה הראות על העם הזה? למה אתה עושה להם רע? והצל, לא הצלת את עמך, אומר משה לבורא. ואז הבורא ישר בא משה בטענה. מה הוא רואה בשטח? נהיה רע לעם ישראל. מה אני אמור? להציל אותה. עד כאן מבינים? עד כאן הסיפור ברור? פשוט וטבעי. על כך משיב הקדוש ברוך הוא. בראשית פרשתנו. איך הוא עונה לו? לוקח אותו לסיבוב של הסבר, הבנה, דיבור. בוא תבין משהו. עד עכשיו לאברהם, יצחק ויעקב, כשהתגליתי אליהם, התגליתי אליהם בשם שין דלת יוד. ובשם יוד קי וו קי לא נודעתי להם. בשם יוד קי וו קי לא נודעתי להם. יש משהו מיוחד בשם יוד קי וו קי. שהכל טוב. ולך אני מתגלה בשם הזה. מה שאתה רואה בשטח זה לרעה, אל תדאג, הכל יהיה טוב. רק אתה צריך עכשיו להאמין בזה. והאמונה יוצרת מציאות. האמונה זה בעצם תבניות חשיבה חדשות, שאני פועל אחרת. אבל זה שני קווים שהם הפכים. בואו נראה. אמה אומרים חז"ל, חכמנו זיכרונם לברכה, במסכת סנהדרין, וכן הובא ברש"י, חבל על דאבדין ולא משתכחין. חבל על מי? האבות. הרבה ניסיונות התנסו האבות, אברהם, יצחק ויעקב, אברהם בלהעלות את הילד שלו קורבן, אבל ניסיונות לא פשוטים, וכן הלאה. יעקב עם רחל, ולא יררו אחרי מידותיי, אלא קיבלו את זה. ואתה ישר בא בטענה? דבר ראשון, מה הוא מראה לו? רגע, אבות, עד עכשיו האמינו בי. אמרתי שירדו מצרים, ירדו. אמרתי שאני יכול להוציא אותם? רגע. כרגע אתה עובר תהליך, בתהליך הזה יש ירידה. כרגע בני ישראל חווים רע, זה ירידה. רגע. סובלנות. אבל איך אני אצור את הסובלנות הזאת בתוכי, אף על פי שאני נכנס לתהליך עם בת הזוג ואולי זה לא יעבוד? בהורות שלי משקיעים בילד ולא רואים עדיין תוצאות. אני מנסה לבוא בטוב עם מעביד, במעביד שלי, אבל עדיין לא רואה תוצאות. סובלנות, מה ייתן לי את הכוח לסבול? להיות יותר בחמלה, יותר בהבנה, יותר להכיל. התחברות עם יוד קי וו קי על פי קבלה. לראות שהקדוש ברוך הוא מעביר אותנו תהליכים, אל האבות הוא יתגלה בשין דלת יוד בשם אלוקים. זה שם שהוא מוגבל מהטבע שלו. הוא מצומצם. בשם יוד קי וו קי, השם הזה הוא לא מצומצם. מה הכוונה הוא לא מצומצם? בשטח אתה רואה שככה קורה להם, מה שאתה רואה, הולכת להיות מזה הרחבה. והראיה, שאחרי כל המכות, מה קרה? בני ישראל יוצאים מצרים, ומה קרה איתם? מגיעים לגילוי מתן תורה. הגילוי האלוקי הכי חזק עלי אדמות, מלפני אלפי שנים. לא היה גילוי כזה ולא יהיה כמותו, עד הגאולה האמיתית והשלמה. מה יצא מהרע של הלבנים? מה בסופו של דבר הם קיבלו? יציאה ממצרים, למדו לצאת מעצמם, שנלמד בעזרת השם, ויצאו מצרים לאן? למען תעבדון את האלוקים על ההר הזה, לקבל את התורה, את החוכמה האלוקית. את אותו תדר אלוקי, את אותו ניצוץ אלוקי שאנחנו רוצים לפדות. את האמת. הם לא קיבלו את התורה, מצוין פה, הם עשו את עגל הזהב, זו שאלה טובה. זה רעיון טוב שאתה מעלה. נחדד קצת הדברים ונפתח את זה בהזדמנות אחרת. בזמן שמשה עולה לעלות לקח את התורה, המקום הכי קדוש והכי נשגב, מה אנחנו רואים את עגל הזהב? מה זה בא להראות לך? שיש פה גם וגם. גם אור נשגב במציאות וגם כן ירידה עצומה. גם אדם זך ותמים וטוב, וגם כן רוצח ושקרן. הם קיבלו את התורה? לא, משה היה מרוקאי. ראה את עגל הזהב, שבר את הלוחות. אני צוחק, הוא היה מסרי. לכן, משה לא נתן את התורה, אבל אחרי זה הם שוהים שם עד שהוא מוריד את התורה שוב פעם. אבל לא את אותה תורה שכתב הבורא. כי מה היה כתוב בה? לא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. מה עושה משה? הכתובה עדיין לא נמסרה לכלה, זה ישראל, על פי קבלה. חתן זה הקדוש ברוך הוא, כלה זה נשמות ישראל. אני לא מעביר את הכתובה, שובר אותה. ואז הוא מגן על עם ישראל, הם עדיין לא יודעים שלא יהיה לכם אלוקים אחרים על פניי. הכוונה שלהם הייתה טובה. הם לא האמינו שבן אדם יוכל לשרוד מול האלוקות, בוא נעשה מתווך. והמתווך הזה זה עבודת אלילים, לא צדיק. המתווך הזה זה עבודת אלילים שזה נוגע לתורה. יהודי צריך להתקשר עם הבורא. לא לחפש מתווכים שהם אלילים, אלא אם הקדוש ברוך הוא סימן צדיק שדרכו אתה מקבל את הכל. אני לא יודע אם עניתי לך על השאלה, אבל קצת יצרנו בהירות שם. ונמשיך. כל דבר שנכתב בתורה, אמרנו, הבורא חונה למשה, לא ישר, בא אליו בטענות, למה הראות על העם הזה? למה אתה עושה רע? למה אתה מגיל? כשמישהו אומר לך דבר כזה, מה אתה ישר? מתגונן, מצדק, מגיב, מחזיר. הקדוש ברוך הוא, למד אותנו ערך אפיים, סובלנות, בוא נסביר לו. בוא נראה לו משהו שהוא לא שם לב. כל דבר שנכתב בתורה מטרתו להנחות את היהודי בחייו ובעבודת קונו. התורה נמנעת בדרך כלל לדבר אפילו על בהמה משהו רע. ואילו כאן, היא מספרת דבר שלכאורה אינו לשבחו של משה רבנו. הוא יוצא על הקדוש ברוך הוא. ברור איפה שהדבר נחוץ כדי להורות לנו, ללמדנו, הוראה בחיים. תעזור לנו לסבול את הקשיים, לגלות סובלנות, להיות יותר רכים. השכל שואל, מה הכוונה השכל שואל? בקבלה כתוב שמשה הוא בחינת החוכמה, ספירת החוכמה. והאבות הם ימין, שמאל, אמצע, חסד, גבורה, תפארת, אברהם, יצחק, יעקב, הם המידות. מוסבר בקבלה שהמידות יש להם יותר קבלת עול. השכל לא, יש לו טענות. רגע, למה ככה? דוגמה, על פי שכל אולי פגעתי במישהו, בגדתי בו, אבל אנחנו עדיין לא נפרדים בזוגיות, אני אוהב, אני אוהבת. אבל רגע, על פי שכל הוא עושה לך ככה וככה וככה, אז מן הראוי ש... על פי שכל. נכון, אבל המידות יכולות יותר לקבל. זה נתון, זה אקסיומה. הדוגמה הייתה מובנת? נמשיך. משה עומד וזועק לפני הבורא, למה הראות על העם הזה? מבואר בתורת החסידות, בלקוטי תורה לאדמו"ר הזקן. הרש"ז, רבי שניאור זלמן מלאדי, שההילולה שלו בכ"ד לטבת, לא מחר, מחרתיים, כלומר כבר מחר בערב. אתם מוזמנים להתוועדויות ברחבי בתי חב"ד, בטח באסנט, השבת אין תוכנית באסנט, שבת הבאה. מדרגתו של משה, מבואר במשנת החסידות, הייתה מדרגת החוכמה, ואילו האבות היו בדרגת המידות. במידות ישנה נטייה לקבלת עול. זה לא בהכרח בגלוי, אבל זה קיים. ואילו השכל שואף להבין. משה שואף להבין, למה ככה? בזוגיות, לדוגמה, נפגשים, עניין של כלכלת הבית, יש הסכמים. לדוגמה, את מגייצת עד 1,200 בחודש. אתה מקבל את החשבון? זה היה הסכם. ככה קבענו, כדי שיהיה יותר טוב. יוצא שאת מגייצת 1,600. למה פה ושם? לתחום הזה לא דיברנו, מתנות לילד. זה נכנס על הכרטיס, נכנס עליך, אבל סיכמנו רק 1,200, אבל על התחום הזה לא דיברנו. למה שזה יצא מהסכום שלי? הוויזה זה לכלכלת הבית. מתנות לילד הולך מהמשותף בינינו. למה ממני? מה מרגיש הגבר? עשינו הסכם, דיברנו שיהיה טוב. הנה, שוב פעם בגדת בהסכם. היא לא התכוונה לרע. במידות ישנה יותר נטייה לקבל, אבל השכל שואף להבין למה אמרת שיהיה ככה וככה והסכמת, יצא ככה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה, גש, תוציא את עם ישראל ממצרים, הנה האותות והמופתים. דבר אל פרעה, חשבתי שיהיה יותר טוב. תראה מה יצא מזה, הם עושים את הלבנים עכשיו. אוקיי, אני מנסה לעבוד איתכם עם שני הדוגמאות האלה, כדי לקשר את התורה לחיים, כי התורה היא תורת חיים. בסדר? אז השכל תמיד שואף להבין. זו הסיבה שהאבות לא ירהרו אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא, כי הם בחינת המידות. ואילו משה עמד ושאל וביקש להבין, שכן הוא מצד החוכמה והשכל של הקדושה. התבקשה כאן הזעקה הגדולה, למה הראותה? למה עשית רע? מה לומדים מכאן? לקח כפול. שלקח הכפול הזה, אלה שני הקווים בעבודת הלב. שניהם צריכים להיות במקביל. הם לא נפגשים. כי השכל חושב ככה, והלב, שהוא המאמין, האמונה, במקום של הקדושה שלו, רואה אחרת את המציאות. מצד אחד עומדת תשובת הקדוש ברוך הוא, שאפילו בשעת צרה כזאת צריך לאמץ את תכונתם של האבות ולא לשאול קושיות. זה ככה למה פתח הקדוש ברוך הוא אל משה. משה אומר, למה אני עונה לעם הזה? הוא בא אליי בטענה. איך עונה לו הקדוש ברוך הוא? למה אני עונה לך ככה? התגליתי לאבות? הם עמדו בכל הניסיונות ולא התלוננו? כי זה הורה לנו ללמוד מהאבות. לא להתלונן. לשאול כן. יש הבדל, נכון? אל תתלונן, תשאל, אני אענה לך. אל תבוא בביקורת, תשאל, אני אסביר לך. ולא לשאול קושיות. זה אחד. רגע, אבל אמרת שהשכל כן שואל. מצד האמונה, אל תשאל. כשעומדים לקראת הגאולה, מבשרים לעם ישראל שהקדוש ברוך הוא עומד להתגלות. תופעות קורים, אנשים מתעוררים. בורא עולם הולך להתגלות במציאות. ובאופן לא כמו שבהר סיני, אלא יותר. יותר. הקדוש ברוך הוא מוביל את הגאולה הזאת בעצמו. אין לשאול שאלות אפילו כשהמצב נראה קשה ממצוא. פיגועים, עניינים, דיברנו על מאורעות החיים, קשה לסבול. אבדות, סופות, שלגים. קשה מנסול לפעמים. הרבה מרירות. דאגה. עליתי באוטובוס, כל הזמן הסתכלתי אם יש תיק. זה התמודדות, זה ממרמר. מצד שני, נשארה בתורה גם כן, הקדוש ברוך הוא, על פי האמונה היהודית, הקדוש ברוך הוא כתב את התורה, הוא משאיר את הטענה של, הוא לא מוחק אותה, הוא משאיר את הטענה של משה. ואף בה יש לקח נצחי, אומר הרבי מלובביץ'. כשיהודי נמצא בגלות, ובפרט בסוף הגלות, בעקבת הדמשיך, זה הזמן הזה, שזה בעצם אומרים שזה החושך הכי גדול. לא יודעים בין אמת לשקר, במי להאמין. חושך גדול. עזבו את האור שאנחנו רואים שמתעורר גם. כרגע בואו רגע נזדה עם החושך. כאשר החושך הרוחני מכסה הארץ, עד כדי בלבול מוחלט בין אור לחושך ובין טוב לרע, צריכות לשכון בקרבו של היהודי שתי מגמות נפשיות. מצד אחד עליו להיות חזק באמונתו בקדוש ברוך הוא, שהכל לטובה, ושדווקא החשיכה הזאת מובילה אל הגאולה, כמו שהחשיכה של הלבנים, שעכשיו הם צריכים לאסוף בוץ ולקושש תבן ולאפות אותם, תחשבו כמה עבודה. דווקא במקום הזה, דווקא עכשיו. להבין שהחשיכה הזאת היא מובילה לגאולה, כי לאן זה הוביל אותם לצאת ממצרים? הסיפורים האלה הם לא סתם. הם הוראה ודרך. אך מצד שני, תנועה נפשית, לקוות שמה? שהכל לטובה, ודווקא הקושי הזה יביא לגאולה. בין גאולה כללית ובין גאולה פרטית. ותכף אני אתן סיפור לגאולה פרטית. אך מצד שני, איזה עוד תנועת נפש, איזה עוד קו צריך להיות בלב? מצד החוכמה האלוקית צריכה לפרוץ מפיו הזעקה, למה? עד מתי? עד מתי לסבל הזה, לשגר הזה, הגלות, אם אתה קיים הבורא, לא נמאס לך מזה? ואין סתירה, רבותיי. אין סתירה. הסתירה היא פה בתודעה שלנו, איך כווננו עד היום. גוף המחשבה הזאת שאומרת שכרגע קשה וכרגע החשיכה הזאת היא קשה מנסו, זה יביא לגאולה, לאור. כרגע מאוד קשה לי לסבול את המערכת יחסים שלי מול המנכ״ל, בזוגיות שלי. קשה לי לסבול את מאורעות החיים. אבל דווקא האמונה וההבנה שכל התקריות האלה הן לטובה, הן במציאות הכללית והן במציאות הפרט, זה דבר שהאדם צריך להאמין ולפתח בו תקווה טובה. מה התקווה הזאת נותנת? שאתה מקווה שיהיה טוב, אתה יודע שזה יביא לגאולה, למרות התהליכים שקורים בינינו כרגע, בין בזוגיות, בין בעבודה, בין בהורות, התהליך הקשה הזה עם הילד, זה יוביל לאיזה גאולה בינינו? מה זה עוזר? היא יוצרת דבר ראשון, מה שמך תזכירי לי? אלה. מה היא יוצרת? דבר ראשון, זה פועל בתת מודע, התקווה שלך, שבצד האחר גם יהיה טוב. אל תתאכזב, ובטח בזוגיות זה חשוב. ומה עוד לדעתכם? פתיחות לחשוב ולהתבונן ולחשוב בצורה אחרת. גוף המאמץ הזה, לחשוב שיהיה טוב, מה למדנו שיעור קודם, מידת הביטחון? מידה כנגד מידה. כשם שהאדם מתאמץ ומעורר בתוכו את הכוונה הזאת והידיעה שהקדוש ברוך הוא יביא את הכל לטובה, הקדוש ברוך הוא מחשיב לו לטובה ונותן לו מידה כנגד מידה. ואפילו אם לא מגיע לו, מראה לו טוב באופן הנראה והנגלה בתוך מציאות חייו, בתוך מערכות היחסים שלו, אפילו אם הוא חושב שלא מגיע לו. עצם המאמץ הזה, זה מה שלמדנו שיעור שעבר. הבנו את הנקודה? עצם ההתעוררות הזאת, אף על פי שאני רואה את קושי, וכרגע נותנים לי גם כן לקושש תבן ולהביא בוץ לאבנים, ואף על פי שאני רואה שאולי כרגע הסכם בינינו, אף על פי שההסכם הכספי לא עובד, הקושי הזה גוף זה יוביל לאיזושהי גאולה. מה יוצר אצלי יותר נכונות להקשיב, להכיל, להיות סובלני? יהיה טוב. אבל עכשיו מה אני צריך? אני יודע שיהיה טוב, אז בגלל שאני יודע יהיה טוב, עכשיו אני בתהליך, וצריך לכבד את התהליך. ידידתה השנייה, בעצם הראשונה, של התהליך, זה מה? סובלנות. שתיים, זה השמחה. כי יש פה תהליך, ודברים לאט לאט מתחילים להשתנות. כן. יפה. אלה שואלת, מה קורה אם אתה מאמין שיהיה טוב, אבל אתה לא מרגיש באמת שזה יהיה ככה? אף על פי שאינו ממש מאמין בזה, כי אם לא היית מרגיש את זה, ימשיך לפעול על עצמו במאמץ מודע שאכן יהיה טוב. והמאמץ המודע הזה מושך את הטוב באופן הנראה והנגלה. זה למדנו שיעור שעבר במידת הביטחון. זה בסדר גמור. זה מחדד את זה, זה שייך לעכשיו, זה הכל אחד. זה תבניות שורשיות שאנחנו לומדים. עד כאן היה מובן. מצד השכל אבל, צריך לצרוק, עד מתי? זה לא מתאים, זה לא מקובל. עד מתי המערכת יחסים עם המנכ״ל תהיה ככה? עכשיו, הצעקה הזאת מצד השכל, זה לא רק צעקה של ייאוש, של תסכול, אתה יכול לבחור לראות את זה ככה, אלא הצעקה הזאת אומרת, עד מתי ומה עליי לעשות? בנשימה אחת. ומה עליי לעשות כדי לשפר את המצב? ואין הדבר תלוי, אלא בו זה הנהגתו, אומר הרבה. כשמתכוון לרבה, אני מתכוון לרבה מלובביץ'. אומר, רבנו זה רבנו נחמן. זה סוד. גם וגם. אז מצד השכל, על פי שכל, וכמובן לפעמים השכל הוא סובייקטיבי, הוא אני, אבל עם קצת הדרכה וייעוץ, אפשר לכוון אותו לתבניות הנכונות. להוביל אותו למקום הנכון שלו. נכון, בגילוי אתה רואה למה הראו אותה, אבל מה אתה מבין? שהגילוי הקשה הזה, מה שקורה גם בפועל בינינו, זה קשה לי וקשה לי מנסו, אבל התקווה הזאת היא באמונה שיהיה טוב. הדבר הזה בעצם גופה, זו התבנית, לקבל את זה, אין סתירה. הזעקה אינה סותרת את האמונה. מצד השכל שבוחן את הנעשה כרגע, בכל מגזר של מערכת יחסים, בין הנברא לבורא, בינו לבינה, הורים, ילדים וכן הלאה. שבוחן את הנעשה בכליו שלו, צריכה לפרוט זעקה משוות. עד מתי לחוצפה הזו? עד מתי? למה הרי אותה לעם הזה? כך רוצה הקדוש ברוך הוא שהשכל יגיב כפי שמתקבל אצלו. לכן הוא לא מוחק את הטענה הזאת מהתורה, הוא רוצה שתלמד מן הלקח. כפי האמת שלו, וזה בסדר. מה שנאמר, אדוני, הקדוש ברוך הוא אחלה של בן אדם, תכיר אותו. ואם זאת, מה צריכה אבל לגבור אצלי? איזה קו צריך לגבור אצלי? הקו של האבות, המידות. לקבל בקבלת עול, שכך יהיה, זה מאמץ, לקבל, זה כמו שלוקח עליך מסע, תבנית שלא נראית לך, אתה לא מרגיש אותה ממש, ואתה צריך להתאמץ להתחיל לחשוב אותה ככה. חשוב טוב יהיה טוב. סליחה? נעשה ונשמע, יפה אלה. זה הנעשה ונשמע. קודם כל הקבלת עול, וזה עורר אצל הבורא הרצון לתת את התורה לישראל. כי שאר האומות, שאר השגרירים בשמיים, כל אומה יש לה, כל אומה יש לה שר בשמיים, שר רוחני. שלנו יעקב. בתור מורה ליוגה, כשגדלתי והבנתי שלכל אומה יש את השר הרוחני שלה, כשאני מתרגל יוגה על פי הכלים שלהם, אני גורם ליניקת אנרגיה מסוימת לכלי שלהם. אז זה שאיבה, נקראת, זה שאיבה ממני, אל כלי אחר, אל צינור אחר. אתה לא עובד דרך הצינור שלך, ישראל, ישר כל. כשהקדוש ברוך הוא מציע לכל שר רוחני בשמיים את התורה, לא לכל עם, הם הסתכלו בה והיו פרים. אמרת לערבי, לא תנאף, לא פה, אני צריך כמה, לא תשקר, לא. זה לא יסתדר להם. מה עשו בני ישראל? נעשה ונשמע. מה זה עורר אצל הבורא? וואו, איזה קבלת עול. מי ייקח הסכם בלי לקרוא את השורות? בני ישראל מה עשו? ישר קיבלו. אין זה המקום לומר שהקדוש ברוך הוא יצר את המציאות הזאת. השפיע עליהם המון אהבה, אז בטח יגידו כן. רק אחרי זה ראינו מה כתוב, התחלנו להתחרט. זה קרה בפועל ממש. במציאות החיים. אבל כרגע אנחנו מגיעים לנשגבות וליופי של התכונה הזאת, קבלת עול, נעשה. ונשמע. ותסביר. אז הקדוש ברוך הוא אומר, כן טענה של משה מצד השכל, אבל גם כן תמשיך את התהליך. אל תתקפל. כן.
רציתי לשאול משהו על היתו. דווקא רוב האנשים מצד אחד אתה רוצה להאמין יהיה טוב, אבל במציאות יש הרבה לא טוב.
נכון, במציאות יש הרבה לא טוב, נכון? נכון. גופה אין סתירה. שאתה יודע שהקושי הזה מביא לאיזה גאולה. רק אתה כרגע בחושים שלך לא רואה את כל התסריט. אתה חי בתוך הסרט, וכל דבר הוא כביכול בפריה. באה היהדות להרגיע אותך ואומרת לך, אתה צודק. אבל דע לך שיש פה איזשהו תהליך. אתה לא רואה את כל הפרטים בתמונה, לכן קשה לך לראות את הטוב. איפה הגאולה בתור מישהו שכן רואה אותה? גאולה פרטית, אספר לכם סיפור. אחד שהיה לו הרבה רוגז וכעס, המצרים שלו. הרבה רוגז וכעס. אבל הוא היה בעל ממון, היה מגיע לרבי שלו, בידי פעם בחגים, וכל פעם שהוא היה מגיע, הוא היה חייב לקבל עלייה לתורה. ואם הוא לא היה מקבל עלייה לתורה, וואו, וואו, כל הבית כנסת היה קולט את הקריזה שלו ואת העצבים ואת ה... מה זה, איך זה יכול להיות? אני תורם, אני זה וכולו וכולו. מתישהו, אבל הגביר הזה היה מודע, והוא ניגש לרבי שלו ואומר לו, תעזור לי, אני כעסן, אני רגזן. נפנף אותו בידיו. לא, לא, רבי, אני רציני, עד שאני כבר בא ומתוודא, באמת יש לי בעיה עם המידה הזו. אני כעסן ורגזן, וזה פוגע בהרבה אנשים. וזה מביא לאולקוס ולמחלות. אומר לו, פתר אותו. יהיה טוב. מה יהיה טוב? תחשוב טוב, יהיה טוב. טוב, יצא, לא היה מסופק קצת, אבל הגיע השבת, עומד להגיע השבת, הרבה קורא לגבאי, ואומר לו, שמע, השבת הזאת, אל תיתן לו עלייה. הגבאי אומר, מה? לגביר הזה לא תת עלייה, אתה יודע מה הולך לקרוא? אומר לו, זה בסדר, אני ביקשתי, אל תיתן לו עלייה. לקראת השבת, הגבאי כבר לא עומד במתח. הוא מפחד מהסיטואציות שיקרו בבית המדרש, בית הכנסת. הוא מחליט מה לעשות? ללכת לגביר ולהגיד לו, תשמע, הרבי אמר לא לתת לך עלייה. אני לא יודע למה, אבל דע לך, זה לא ממני. אז מחייך הגביר, אני מבין, בסדר, בסדר. הגיע השבת, קריאת התורה, עלייה ראשונה וכן הלאה, עד שביעית, הגבה, גלילה, פתיחת הארון, לא קיבל כלום. כל הבית כנסת מסתכל על הגביר הזה, וכולם חכים כי מכירים. מכירים אחד את השני. הוא שלב מחייך. כשנגמרה התפילה והרבי יוצא מהדוכן לכיוון החדר שלו, אומר לו, רבי, נו, זה לא פייר. אני חדתי את עצמי. אומר, מה אתה מתכוון? אתה נתת לי כזה ניסיון שאני לא יעלה לתורה ולראות אם אני מתרגז. אבל אני ידעתי. אבל אני ידעתי על זה, בגלל זה לא התרגזתי. אז אמר לו, ידידי, דע לך זאת. כל פעם שיש לך קושי, רוגז, כעס, עניין לא רצוי, דע לך שזה ניסיון. אז תגיב בהתאם, בשלווה. מצד אחד יש את הקושי, מצד אחד יש את המודעות שזה לקראת הגאולה. זה ניסיון, זה תהליך להביא אותך לטוב. איפה אתה רואה גוף הגאולה פרטית בתוך כל התהליך הזה של הסיפור ואין באדם עצמו? איפה הטוב שיצא מזה, אפילו אם צריך קצת... לא יצאתי ממצרים, אני עדיין אולי לפעמים בכעס שלי, אבל מה ראיתי? שאני מסוגל. קיבלתי תובנה. הצלחתי בפעם פה ואולי יצליח לי עוד פעם. מסתכל בטוב עליי ואז בטח אוכל לעשות את זה עם אחרים. ואהבת לרעך כמוך. לגבי אי הבנת מאורעות החיים, בכל זאת אתה רואה שיש אנשים שנפטרים מחלות, ילדים רק נולדים ונקטפים מן העולם, זה קשה, נכון? אספר סיפור שהוא מאוד לא פשוט. ירד לפני 300 שנה, מה זה ירד? ירד מהעולם נשמה, שגילתה לנו, דרך סיפור חסידי. מעוניינים לשמוע? הסיפור הזה אני מאוד ממליץ לזכור אותו, לא להשתמש בו ישר בשעת אמת. מה זה שעת אמת? מה זה? ישר בזמן ניסיון, ישר בתוך זמן ניסיון, יפה מאוד, אלא הלכת רחוק, לא חשבתי על זה, אבל זה נכון. בזמן ניסיון, כי זה רחוק, זה פנימה כביכול. אלא קודם כל, כשמישהו אחר חווה רע, ואתה כרגע חווה איזה קושי, אתה רואה איזה מאורעות, תאונות, אנשים חולים, נפטרים, ואני לא מבין בכל זאת, אז איך אני אמור לקבל את זה? נכון? זה פחות או יותר הייתה השאלה. אז איך אני אמור להתייחס לזה? מה, אין סתירה? ומה אמרתי? שבדרך כלל אתה לא רואה את כל התמונה, מתוך הסרט אתה חושב שזה רע. אבל דע לך, זה לטוב, זה טוב אבל שאתה לא רואה. מה אני מתכוון? רבי ישראל בעל שם טוב מייסד החסידות הכללית. אט אט אסף, לאחר שהוא התגלה, אסף גאוני עולם מהעולם התורני, והראה להם את דרך החסידות שעליה אני מדבר כרגע. לאט לאט הוא הופך להיות חצר אהודה, אבל גם סנועה. עד שהיום, מלפני 300 שנה, כולם מבינים. מי הזמר ששר? יש לי ציפור קטנה בלב. יגאל בשם. כולם מבינים מה אמר יגאל. יש לי ציפור קטנה בלב. והיא משנת החסידות. יש לי יועץ קטן בלב, והוא הרבה נשיא דורנו. הציפור הקטנה בלב הזאת זה חמודה כזאת, נכון? זו משנת החסידות. היא עושה הכל נעים. מפה בלב, זה היסודות. נפתחה חצר החסידות על ידי רבי ישראל בעל שם טוב, חוזרים לסיפור, וכן היא גודלת וגודלת עד שהיום היא מתקבלת ונלמדת ברוך השם, שנזכה לעשות. תודה על האמן. גאל, אפשר לקבל בבקשה כוס מים? תודה. לחצר הרבי היו מגיעים בעיקר במועדים וחגים. היו לו את החסידים שלו. חסידים ידעו עם מי מתעסקים אדם קדוש. אחד מהחסידים שהתחתן לו מזמן, אם חלוף לה השנה לנישואים, רואה שאשתו לא נקלטה. אומר, טוב. כל שנה ניגשים לרבי, מקבלים ברכה. אם הרבי לא ברך, זה הכל בסדר. זה עדיין לא הזמן. רק אחרי שנתיים, האישה התחילה להאיץ בבעלה, תודה רבה. האישה התחילה להאיץ בבעלה, תבקש בבקשה מהרבי ברכה. למה הרי אותה? למה הקדוש ברוך הוא הריע לי? אני רוצה ילד להיקלט. רוצה לגדל משפחה. תבקש מהרבי שיברך, הוא מברך. וכשמענו מספיק סיפורים על צדיקים שברכו, מפתח הילודה, ונפתחו השערים. החסיד לא ידע, זה הגברים, לא רוצה להטריד את הרבי, אשתו לחצה, וטבעי, צודקת, זה בסדר גמור. וביקש לזרע חי וקיים. רבי ישראל בעל שם טוב, שם את עיניו ואמר, זה לא הזמן. חסיד קיבל. אשתו הייתה מאוכזבת, ככה מדי שנה דחפה אותו, וגם במשך השנה דחפה אותו, רק הוא כל שנה, כל חג, כל ראש השנה, היה מבקש מהרב בברכה, וכל שנה במשך 13 שנה, אין ברכה לילד. תחשבו מה עוברים ההורים. פיצת השכל יכול לחשוב החסיד, אני מהחצר שלך, אני איתך כל שנה. אני פה, אני תורם, אני הכל. למה לי לא? הגבר קיבל, גם האישה קיבלה, אבל טבעי שהיה לה קשה ומריר ברגל. לאחר 13 שנה, רבי ישראל בעל שם טוב, פנה אליו ואמר לו, כן. שנה מהברכה נולד ולד. כולם שמחו, וכמובן הילד גדל לפי הדרכתו והעצתו של רבי ישראל בעל שם טוב, הצדיק. לגיל שנתיים נגמל הילד. עשו מסיבה. כל המי ומי של העיר הגיעו. האישה עולה לקחת את הילד, לא עלינו הילד ללא רוח חיים. כחול. כואב, לא? זה סיפור אמיתי. אני לא יעריך, צריך פה הרבה הזדהות רגשית להבין עד כמה זה כואב ומבהיל, ומבהיל ומלחיץ, ומי ששומע את הסיפור מהצד, עוד יותר, הנה, מאמינים. הנה, ברכה של הצדיק. בואו קצת, למה אראה אותה? קצת נחפור בזה. מצד השכל צודק. כמובן לקחו את הילד על קרקרה, מצליפים בסוס, מגיעים לרבי ישראל בעל שם טוב, צערורים עם הילד בידיים. ידעו לעשות חיית המתים דרך אגב. כשהם נכנסו לרבי ישראל בעל שם טוב, הייתה הוראת צד על, על היכולת של הצדיקים. סיפור מרתק עם הרבי מלובביץ' על תחיית המתים שהוא עשה עם ילד. לא הזמן אבל. קרה לפני פחות מ-20 שנה. לפני 20 שנה בערך. רבי ישראל בעל שם טוב מכניס אותם ואומר להם, ברצוני לספר לכם סיפור, אך אינני בא לנחם אתכם. מה זה לנחם? להוריד את הכאילו את הכאב של הלב הכואב והדואב. אינני בא לנחם אתכם, אבל רוצה אני לספר לכם סיפור. סיפור בתוך סיפור. בואו נקשיב למה עכשיו הבעל שם טוב מספר לזוג הורים שיושבים. לא בתקופה שלכם, אומר רבי ישראל בעל שם טוב, ולא בתקופה שלי בעל מדין, כלומר, בעולם הזה אלא. ברוסיה ובמקומות אחרים היו חוקרים נותנים אדמה ליהודים ולאחרים, בעלי הבתים הרוסים, החשובים, בעלי אמצעים, היו נותנים או אדמה, או פונדק, או... קוראים למקום הזה שמוכר משקאות. שפה קדומה, ברח לי. בית מרזח, יענו בר. היו נותנים להם, כמו היום, מזכירים, אתה משלם לי ככה וככה. להרבה מהיהודים היה קשה להחזיר את עול הדרישה של בעל הבית. זה היה גבוה ברוב המקרים. זה היה מכניס אותם לחובות, והיו זורקים אותם אחרי זה בבור, קלו. בעל הבית יכול לקחת את המשפחה. אחד מעלי בתים האלה, בעלי בתים האלה, הייתה לו אדמה שעליהם הוא עשה הרבה בתי עסקים, ויהודים היו מפעילים את רובם, וגרים שם. הקימו קהילה שלמה. רק לבעל הבית הזה, שהיה נשוי, לא היו לילדים. היועץ שלא היה אוהב יהודים, ניגש אל בעל הבית ואמר לו, שמע, אלה שיצאנו פה בכפר, שעובדים כולם בזכותך, כשהם מתפללים לאלוקיהם, מקבלים הכל, תדרוש מהם שיתפללו, ושאתה תקבל זרע חי וקיימה. רעיון נפלא. ניגשו לרבנים, הרבנים כינסו את הכל גזרה, לא יודעים מה לעשות. ואמר להם, אם אשתי לא תיקלט, אני מגרש את כולכם. זכותי, אני רוצה חזרה את האדמה שלי והעסקים. איזה גזרה מבילה. תרחסים רגע לתמונה, לציור של כל אחד בבית שלו, וגנים, ילדים, בספר, עבודה. אם היא לא מקבלת ילד. מתכנסים הרבנים, פותחים את הספרים, אפשר. מתפללים. דעו לכם שעל פי הארי הקדוש, על פי תורת ישראל, יש לאהוב כל אדם עלי אדמות. כל אדם, כל בריאה, כל יצור. במקביל, הבא להורגך, השכם להורגו. פשוט ואמיתי. התפללו עליו לשנה ומקבל ילד. הילד הזה גודל כבר בגיל 4, מוח חריף, מביאים לו כל מיני משחקי חשיבה, מלמדים, מורים רוחניים, הילד אוהב את התחום הזה. בגיל 11 כבר הילד יודע המון, מוח חריף, נשגב, משהו, גאוניות. האבא מבין, אין מה לעשות, צריך להביא את הדת. כי לדת יש מה למכור. מביא כומר קתולי, נוצרי, לפי מה שראה האבא. כשהם חתמו על הסכם, אמר הכומר, איך לשלוש שנים, תפסו אותי בנתון הזה בסיפור, לאיזו תקופה של 3-5 שנים, לא זוכר בדיוק. אמר, כל יום אני צריך את השלוש שעות הפנויות שלי. אף אחד לא אמור להפריע לי בזה. לא מספר עם כל הפרטים, זה סיפור ארוך. זה מספר הבעל שם טוב להורים. היה מקובל על בעל הבית, חתמו הסכם, הכומר מתחיל ללמד את הילד, ומטבע הדברים נפשו של הילד נקשרת בנפשו של הכומר. מתחברים, חבל על הזמן. זיקה חזקה ביותר. לימים, לא זוכר את התקופה, אבל הרבה זמן, יותר משנה. פעם עבר הילד ליד הדלת, החדר של הכומר. הדלת הייתה פתוחה. הסקרנות גבוה, פתח את הדלת, ראה את הכומר יושב עם תפילין על הראש. אומר לו, מה? אתה יהודי? אמר לו, כן. אבל למה, אז למה אתה כומר? למה אתה לא יהודי? הוא אומר, כי אנחנו נרדפים. במקום שלי יש גזרה. החבאתי, אני מחביא את הדת שלי, אני עושה אותה באסתר. תתתתה, עוד כמה מילים. מה אומר הילד לכומר? היהודי. אתה יכול ללמד אותי את היהדות? מה אתם חושבים? ונכנסו למסע של הסברה והבנה. כמו משה ומצד החוכמה. כן לשאול, לדעת, למה הראותה. האבות הם מצד המידות, יכולים לקבל. להרגיש שבכל זאת יהיה טוב, לקוות שיהיה טוב. למרות הקושי. הילד מתחיל ללמוד תבניות חשיבה, רואה מה זה יהדות, חסידות, קבלה, הכל. כשהילד כבר בין סיבות 16-17, אל תפסו אותי בדיוק על הגיל, אבל בערך. הגיע הזמן של הכומר, סיים את החוזה, כבר לימד הילד הכל, הוא הולך, חוזר לביתו עם הכסף למשפחה שלו. סיפר כל זאת לילד. אך הילד מהרגע שהכומר עזב, עובר והופך להיות צערורי. לא שקט, לא רגוע. הוא לומד את היהדות, הוא נמשך אליה, הוא נמשך אל התורה. הוא רוצה להיות עם רבו. הוא קרוע, עובר תקופה, ההורים רואים, ויכוחים, פיצוצים, הבנה, בחיות, הילד לוקח תיק ועוזב את הוריו, גולה רחוק, מתמקם בכפר יהודי, הופך להיות גר צדק, מתגייר, כהלכה, ו... מתחתן עם אישה יהודיה, מביא ילדים, מגדל אותם על פי תורה, מסתלק מן העולם. נפטר מן העולם. כשהוא מגיע למעלה, מלאכי השרת מקבלים אותו, מסיבה גדולה, ישר כוח, על מה? על זה שעזב את ביתו, ולמד והשקיע כל כך בתורה. אפלאוס, כפיים, יור, שמחה גדולה. טה-טה-טה-טה-טה, מהר, פותחים את הספרים, אתה זכאי, גן עדן, זה המקום שלך, יפה מאוד, עם עוד כמה צדיקים. תוך כדי התנהלות, מסע ומתן, דין ודברים, פונה הנשמה של אותו נער שגדל, והגיע לעולם האמת, לעולם האמיתי, אומר, אני רוצה להיות קרוב לרבי. אומרים לו, יש בעיה. מה? אתה לא יכול להגיע ולהיות ליד רבך. זה מאוד נשגב באור, האור שלו מאוד זך. זאת אומרת, מה, גמרנו, זה גזרה? אין שום דבר שאפשר לעשות בנידון? אמרו לו, לא. יש דבר אחד, תתגלגל לעולם הזה, משך שנתיים, לאמא יהודיה, ותינק חלב אם מאמא יהודית. אני עושה פה הערת סוגריים. אני יודע שזה נשמע קצת ממרמר, מה ההבדל בין חלב, כן חלב, כן לינוק, בכלל לא לינוק, היום כולם מטרנה. רבותיי, אני גדלתי 3 שנים על אי. בתקופה שלי, מי שמכיר את הסיפור שלי, 12 שנה בחול, מורה ליוגה מקצועי, מרפא אלטרנטיבי, כשלימדתי יוגה, מדיטציה על אי, תקופה מסוימת, והגעתי ללידה, של הבת שלי, שבאה מאישה זרה, כשהגיע התהליך של ההנקה, היא לא כל כך רצתה להעניק. היא לא רצה ליצור תלות. התחלתי לחקור במאמרים, מה זה חלב אם. רבותיי, זה הולך רחוק על פי המדע. האינטליגנציה, לא השכל, האינטליגנציה, ותפתחו ספרי מדע ופילוסופיות עולם, יש הבדל בין מנת משכל IQ לאינטליגנציה רגשית. קובעים שהאינטליגנציה הרגשית יותר גבוה. זה משהו ביהדות מוסבר בקבלה, אם זה קשור לאינטליגנציה הנשמתית, משהו במרקם של ה-DNA שלה, אל תשאלו אותי, לא אני בראתי את העולם. מי שפותח ספרים רואה שבמשפחת הכהנים, בעם ישראל מאוד מכבדים את הכהנים, יש להם רשות, כל דבר, בדקו את ה-DNA של כהנים אמיתיים על פי שושלת, לא על פי שם שאמרו כהן. גילו שבקרומוזומים של הכהנים יש שינוי מקרומוזום של ישראלי יהודי רגיל. הידעתם את זה? גם אני לא ידעתי. זה כתוב, תבדקו. נמשיך. לכן לא להתכווץ. חל אדם יהודית, זה נוגע לאינטליגנציה הנשמתית. לא אמרנו של הגויים זה רע? לא. אלא זה אחר. זה מינון אחר באינטליגנציה. כדי להמשיך הלאה, אתה חייב לרדת לשנתיים. מה אומר הבעל שם טוב להורים? זה הילד שלכם. אתה איתי חבר? זה הילד שלכם. מחילה, אתה יכול להמשיך רק אם אתה יכול לעשות שניהם ביחד, זה בסדר, תמשיך. כי זה היה פאנצ'ליין. תמשיך, תמשיך, יקירים, זה חשוב. מה אנחנו חווינו? הילד, 13 שנה חיכו, תראו כמה סבל, כמה קושי, ילדים צרים, פתאום, נעלמים. מה אני חושב שקרה רע גדול למשפחה הזאת, יחוין, המשפחה סבלה. איך האבא עונה לרבי ישראל בעל שם טוב? ניחמתנו, ניחמתנו רבנו. האישה שתקה. למה, הלך הכאב?
לא.
רק עכשיו היא יודעת שמה זה? לטובה. אז יש יותר סובלנות כלפי הקדוש ברוך הוא, לא נראה ממלמות שכואב לי. אבל מה אני יודעת? שאני הייתי כלי לעשות טוב לילד הזה. יש לו רצון לעלות מעלה מעלה בעולם האמת, להיות באור אלוקי, זך ומצוחצח, וכולנו רוצים את האור הזה. אם אנחנו יודעים את זה או לא יודעים את זה, כולנו רוצים גאולה, כולנו רוצים משיח בפשטות. זה שאיבדנו את התקווה בגלל מה שקורה בתקשורת, תשקורת ומה שקורה בעולם ולאיזה בית גידול גדלתי. זה בכל בסדר. חלילה, מרחאות כפולות, אם גדלת קיבוצניק, זה לא מחייב. מה לך ולמשיח ולגאולה? אתה תשתמש במילים כמו אחי, הגורל. אם תחשוב טוב, יהיה טוב. ביהדות זה לא רק אם תחשוב טוב, יהיה טוב. יהיה טוב! בגאולה האמיתית והשלמה. הילד הזה זכה לגאולה פרטית. הילד הזה נהיה לו טוב, רק איך אני חווה את הסיפור מבחוץ? אני לא רואה את כל התמונה. הבנת את הרעיון של הסיפור? הוא קשה להכלה. הוא קשה הסיפור הזה. מה אתה אומר? אני לא אבכה? אני לא אצעק? לא. מצד האמת שלך, תצעק, תבכה. רק מה? דע שאין סתירה גם לקוות לטוב יהיה טוב, ובטח זה לטובה. סתירה לימדו אותך שזה דסוננס. זה לא דסוננס. זה שני קווים בעבודת הלב. אין סתירה. גם לצעוק וגם להאמין שיהיה טוב. זה מעורר חמלה כלפי עצמם, בדיוק. זה כלי לעורר חמלה, אמפתיה, סובלנות. כלפי המנכ״ל, יהיה טוב. רק שאני אחשוב טוב, בתת מודע, השינוי שלי נעשה באופן מודע, אצלו זה פועל. זה ישתנה. זה, אני אתן לכם דוגמה יותר פשוטה, יצאתי מתחנת הרכבת עכשיו, פתאום אני שומע, זה השגחה פרטית אצלנו, כן? אין סתם. פתאום אני שומע בן אדם עם כיפה וציציות, נהג מונית, יוצא על נהג אחר ואומר לו, יא בן ימן, יא חולרה, אנחנו מחכים פה ואתה בא ולוקח אותו, החבר שלו מנסה להרגיע אותו, אחי לעזוב, הוא במילא נוסע למקום שאתה לא כל כך רצית, אבל רואה, אנחנו מחכים בתור שהוא גם יחכה. מה בן אדם חושב? נלקחה לי העבודה. קשה. נכון. צעקת, טענת, אולי אתה צריך יותר, איך תרפד את זה פעם הבאה? בפעם הבאה תהיה טיפה ליותר נעים, טיפה ליותר עדין, טיפה לפחות גס, טיפה לי, לא הרבה, טיפה לי. כשתיקח במקביל אחרי זה עם עצמך בתוך נהיגה, רגע, כמה דקות אחרי זה מה אני רואה? שיוצאת איזה מישהי, סקנה, אני צריכה לשדה התעופה. אחלה של קופה. מה העבודה פה? שאחרי שקראת ויצאת, כל אחד לפי מדרגתו. אין הדבר תלוי בו ובהתנהגותו. אין פה סתירה. סתירה, נכון? צעקתי, פעם הבאה אני אוכל להגיד את הדברים שלי בלי צעקה. למה? כי אני מאמין שיהיה טוב, אבל בכל זאת קשה לי, אתה לא עומד בתור. אז מה? מצד השכל, תדבר, תגיד. יהודי נדרש לחיות עם שתי התנועות הנפשיות הללו. מצד אחד אמונה שלמה ובלתי מעוררת, נלקח לי, נעשה לי, כואב לי, מה אני רואה במציאות, הקושי, הסבל. אי הצלחה בזוגיות כרגע. אבל כמובן נכנסתי לתהליך, מצד השכל אני עושה את התהליכים, אז אני לא מתייש, אני לא מתפרק. אני מאמין שיהיה טוב. עצם האמונה שיהיה טוב, יוצרת לך חמלה כלפי עצמך, ואז אתה זרחמים, ובמקום טיפה ליותר עמוק, אתה מבין שהאגו שלך הוא האויב שלך, אז מה אני עושה כאן כדי לצאת משם? לגלות את הנפש האלוקית, ולהכניע את הנפש הבהמית. שזה כל ספר התניא. יהודי נדרש לחיות עם שתי תנועות הנפש הנפשיות הללו. מצד אחד אמונה שלמה ובלתי מעוררת, ומצד שני זעקה מכל מעמקי הנפש. כשעכשיו אנחנו מסתכלים על הגאולה הכללית על העולם, ואיזה זעקה צריכה להיות לו? עד מתי? יפה. ומעבר לזה לדרוש, אנחנו רוצים משיח עכשיו. אני רוצה גאולה. משיח זה לא כללה. נכון, היו תנועות משיחיסטיות בעבר שהביאו רק אכזבה. הם היו כוזבות. אבל הרעיון הוא כוזב? לא. יצאנו ממצרים, לקחנו לבנים, עבדנו קשה, קיבלנו מכות, כדי לבוא לגאולה, קיבלנו את התורה, היה מין גאולה. הסיפורים האלה באים להראות לך שגם העולם הזה צועד לקראת הגאולה. שאלה שאפתח אותה ועיני עליה בקצרה. למה לעבור את הקשיים האלה בכלל? אחי, הנה לוקח אתכם פתאום פותח חתיקיה, אולי חשבתם, אולי לא חשבתם. למה לעבור את קשיי הגנות האלה? למה לעבור את זה בכלל? אולי תסביר לי מה עובר לך בראש? מה אתה מתכנן? כי זה יקל עליי. זה כמו שבזוגיות או בכל מערכת יחסים עוברים קשיים, בחוץ זה קשיים, אז מה אתה מבקש מהבן אדם? אולי תסביר לי מה הכוונה שלך? מה עושה כשבנסביר לך הבן אדם בעצם תבין זו הכוונה שלי? אתה אומר, אז תגיד, למה לא אמרת שזו הכוונה? אני עם זה יכול להזדהות. אבל הכוונה שלך לא הייתה ברורה, כי איך שיצא לך על הפנים. אבל כשמבין את הכוונה, מה קורה לך? אתה יותר סובלני, מכיל, אמפתי, מרחם, מבין, פחות כועס, פחות רוגז. מסכימים איתי עד כאן? יפה. אם לא אין ברירה, זה מה כתוב משנת החסידות. יש לי ציפור קטנה בלב. כולנו חיים כדי לצחוק, אבל לזכור לצחוק בכדי לחיות. למה יש צורך לעבור את הקשיי הגלות האלה? וזה הסוד שמגלה תורת הקבלה. כדי לזכות להתגלות כה עצומה, שאפילו האבות לא זכו לה, עלינו לעבור את ההכנות המיוחדות של הגלות, הניסיונות. גלות מצרים הייתה שלב מקדים למתן תורה. הגילוי בהר סיני זה היה. זה אמיתי. כפי שאמר הקדוש ברוך הוא למשה, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. כל התכלית של הגלות שאנחנו עוברים, כל הקשיים, כל התכלית שלה, הייתה לאפשר אז את ההתגלות הגדולה בהר סיני, לכן כדאי יהיה לסבול את סבל הגלות, ובלבד לזכות להתגלות של מלך העולם. לזה שעשה הרים, לזה שעשה נהרות, מעיינות, שלג, פרחים, שקיעה, אהבה. שמחה. כל החוקיות הזאת שקיימת בטבע. נגלה, נראה את זה שעשה אותה, אז בטח יהיה פה גילוי מהמם. זה כמו שאתה רואה ציור מהמם שאתה באמת מתקשר אליו. מי זה הצייר? ואז אתה יושב איתו ומגלה מה יוצא ממנו. וואו. וואו. אני מתלהב איתכם כי עכשיו אני יוצא לי משהו שלא יצא לי כשלמדתי את השיחה. לכן אומרים ביהדות, חברותה. טובים השניים מן האחד, מעצימים אחד את השני. כל התכלית של הגלות הייתה לאפשר את ההתגלות הגדולה בהר סיני. לכן כדאי היה לסבול את סבל הגלות, ובלבד לזכות להתגלות של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. וידעתם כי אני אביה. שם אביה, בראשית ברא אלוקים, זה השם שברא אלוקים, זה סוג אור. יש אור גבוה מזה. ואתה צריך לעבור את הניסיונות האלה כדי להיות כלי לאור הזה. למה אחרי זה לא תכיל. אז זה כמו שאתה שם... סליחה, אני לא יודע מה עולה לי בראש, אבל יש מעיל פרווה סינתטי ויש מעיל פרווה אמיתי. לא, לא להרוג חיות, לא לזה התכוונתי, תסלחו לי, לא יודע איך להגיד את זה.
הדבר האמיתי,
אתה תרגיש את הדבר האמיתי, לא תראה לכוונה בחוץ, בפנים, בפנים הטוב. תראה את הטוב האמיתי וגלוי בכל דבר. שהכל טוב היה. שהכל טוב. ותשמח שמחה גדולה. ייחודו של שם הוויה בכך שהוא מוגדר המידה האמיתית, ובזה מתגלה הקדוש ברוך הוא למשה. אומר לו, מה שראית עד עכשיו עם אברהם אבינו, לא, אתה תראה את המידה האמיתית שלי. לכן הם סבלו את הגלות הקושי, אבל יש בי כזה טוב, הקושי הזה הוא לא סתם. מהי האמת? שצריך להתייגע בשביל להאריך. יגעת ומצאת תאמין. אם לא עמלת על דבר, לא... קנית אותו בעצמך, אתה לא? אתה לא שמח, זה לא שמחה אמיתית. כמו עם הגביר שאמר לרבה, אני ידעתי שזה ניסיון. זה עדיין לא שלי שלא התרגזתי. עכשיו תחשוב שכל דבר שעושים לך זה ניסיון. זה יהיה שלך. אמת במהותה אינה משתנית. לכן רואים עדיין את העם היהודי שורד עם כל העניינים שלו. אומות עלו וירדו לאורך הקו ההיסטורי. על כן דברים שנובעים מהתגלות שם הוויה הם נצחים ובלתי משתנים, כפי שנאמר, אני הוויה לא שניתי. איפה רואים את שם הוויה בזוגיות? שבני הזוג כבר לא משתנים במצבי הרוח שלהם אחד לשני, עוינות, טינה, שמחה, אהבה, בהתאם לאיך שהם מתנהגים. אל האהבה שמה קיימת, כי זה אתה, כי זו את. שם הוויה התגלה, האור התגלה אצלם. אני לא אוהבת אותך, אוהב אותך לפי האינטרסים שאת משרתת אותי. אם זה לא היה מובן, תרימו לחיים ותחשבו על זה. אשמח לקבל שאלות בפייסבוק. או בטלפון. גם בעבודתו האישית של כל אדם ביציאת מצרים הפרטית שלו, יצירה ממצרי הגוף והיצר, זוכרים מה השאלה הייתה? למה הקושי הזה? למה הגלות הזאת? יענינו, כדי שיתגלה אור יותר גדול. עכשיו בעבודת הנפש, כל אדם צריך לחתור למידה האמיתית, לצאת ממצרי הגוף והיצר, התאוות הבלתי פוסקות, הרצון השקט להיות בתפל ולא בעיקר. לא לרצות לבוא ו... להיות בשיעור מודעות אלוקית. להמשיך בכל הרמאויות הקטנות שלי והקומבינות שלי שמובילות אותי לתוצאות כוסבות בסוף תהליך. לא ישר. זה מצרי הגוף והיצר. עלינו לחתור למידה האמיתית, אומר הרבה, לדברים קבועים ובלתי משתנים. המבחן האמיתי שאדם צריך להציב לעצמו הוא, עם מעמדו הרוחני יש בו קביעות שלמעלה משינויים, שאז זו הוכחה שהגיע לדרגה אמיתית בעבודת השם, בעבודה האישית שלו, בהתפתחות, בשפה היומיומית. רק כאשר מגיעים לכך יודעים שיצאנו באמת ממצרים. כלומר, נאמר בספר דברים, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. כמדומני זה ספר דברים. מה זה רוב כל? כל המצוות. המצוות בעצם זה הרצון האלוקי. כשאתה רואה שאתה בשמחה, לא משנה עם איזה מצווה, עם איזה ניסיון, עם איזה אירוע אתה מתמודד, אתה בשמחה. זה לא משתנה. אז תדע שהגעת לדרגה רוחנית אמיתית. סובלנות, הבורא נתן לנו 60-70 שנה. סובלנות, לאט לאט. המקום הרצוי, אבל יש את המצוי. איך מגיעים אליו? יש לי ציפור קטנה בלב, והיא משנת החסידות. יש לי ציפור קטנה בלב, והוא נשיא הדור. הרבי אמר בתשנון ב' שהדור צריך להרגיש זכאי, הדור, שהקדוש ברוך הוא מינה בעל בחירה, הוא נבחר, שיהיה היועצים והשופטים, הן בגשמיות והן ברוחניות, לנשמות. זה הרבי מלובביץ', הרבי אמר את זה בעצמו. שהוא נבחר להיות הנביא והיועץ של הדור. הוא נשיא הדור. יש הרבה צדיקים ויש נשיא. משה רבנו, 12 השבטים, ראשים, סנהדרין, יש ראש. שיהיה בהצלחה, כל טוב. חף ד' טבת, אדמור הזקן, מחר. ממליץ, תכניסו אתכם שוב פעם, סתם לשבת. עזבו אתכם מהסקנים, מהכיפות, מהפחדים, מהתשובות. בלי כללות. תהיה בתהליך של יציאה ממצרים, הכל בסדר. לא מכירים את המונח הזה דתי ביהדות. אין דבר כזה. זו דרך אלוקית. זו הדרך האלוקית. שיהיה בהצלחה, כל טוב.